מועד קטן, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים אמר רבה. כמה הרס, חורבן, שכול עבר על העולם בעקבות מלחמות שנלחמו אומות זה בזה. כל עם כשהוא יוצא לקרב הוא בטוח שהצדק איתו, אבל התוצאות הן אובדן, הרס ועיבוד גם של חיי אדם. זכר רבי שמעון בר חלפתא שהאמרה שלו חותמת ומסיימת את המשניות, את השישה סדרי משנה. והוא אומר את המילים הבאות: לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כשיש שלום, יש קיום לברכה. הבניין עומד על תילו, העולם עומד על מתכונתו, וחיי האדם רק הולכים ומשתבחים. גם אם יש איזושהי מריבה בין שני אנשים, מריבה צודקת, כל אחד כמובן צודק, רוצים ללכת לדין, לדין תורה כמובן. יש אפשרות כזאת, ולפעמים גם צריך להשתמש בה. אבל צריך להתרחק מדיני תורה כמה שאפשר. יש אמרה חריפה מאוד של רבי יוחנן, שמובאת במסכת בבא מציעא דף למד. לא חרבה ירושלים, אלא על מה? אלא על שהעמידו את דיניהם על דברי תורה. והגמרא שואלת, מה זאת אומרת? על איזה דין אתה רוצה שיעמידו את דבריהם? ומתרצת הגמרא שלא הלכו לפני משורת הדין. גם אם הצדק הוא עם הבעל דין, הוא לא חייב לרוץ ולמצות את הדין עם הבעל דין שלו. ללכת לפני משורת הדין, דרכיה של התורה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אבל אם בכל זאת יש דין תורה, איך קוראים ואיך מנהלים את הדין תורה? הגמרא מביאה כאן את הסדר, איך זה מתחיל. מהרגע שהדיינים מתחילים להזמין לדין התורה, ועד אם הבעל דין שיצא חייב לא שומע לבית הדין, איך הולך הסדר? אמר רבה, מנין אנחנו למדים שכשיש תביעה נגד אדם בבית דין, דמשדרין שליחה דבידינה, שולחים שליח של בית הדין ומזמנינן לילדינה, מזמינים את הנתבע לדין תורה. דכתיב, היה ריב קורח ועדתו ביחד עם דתן ואבירם בני אליאב. היה להם טענה נגד המינוי של אהרון הכהן להיות כהן גדול. ומשה רבנו רוצה לעשות דין ביניהם. דכתיב, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם, בני אליאב. לומדים מכאן ששולחים שליח של בית הדין ומזמינים לדין, מזמינים לדין את הנתבע. ומנהלן דמזמינינן לדינה. מניין שכשמזמינים אותו, אומרים לו, אתה מוזמן לדין. דכתיב, ויומר משה אל קורח, אתה וכל עדתך, היו לפני השם, ככה המשך שם. שהוא, הקדוש ברוך הוא כביכול, הולך לדון. מניין למדים שאומרים לו את מי הולך לדון אותו, לקמי גברא רבא ויש גורסים פלניה. דכתיב, לפני השם, שהדיין כביכול שם היה הקדוש ברוך הוא, הוא זה שהוכח בסוף עם מי הצדק. מניין למדים שצריך לומר מי הצד השני כאן בדין? את ופלניה, דכתיב, אתה והם ואהרון, שהוא היה בעל דין של קורח, שקורח ערער על הכהונה הגדולה של אהרון הכהן. מניין דקבעינן זימנה, קובעים תאריך, זמן לדיון. דכתיב מחר. ומניין שהם קבעו לו זמן לבוא לדין פעם אחת, והוא לא בא. קובעים לו זימנה בתר זימנה, קובעים לו זמן אחר. דכתיב, נבואה שמתנבאים על פרעו מלך מצרים שהוא ייפול בידיו של נבוכדנצר. קראו שמתה, נידוי. למי? לפרעו מלך מצרים שעון שמתרברב. האויבים שלו כביכול נידו אותו. מלך מצרים מתרברב שהוא מסוגל לנצח את נבוכדנצר. קבעו לו זמן למלחמה והוא לא בא. קבעו לו פעם נוספת ושוב פעם הוא לא בא. אם אתה יכול לנצח, למה אתה לא בא? העביר המועד. רואים מפה שקבעו זמן נוסף למלחמה. כל שכן עם ישראל שדרכיהם דרכי נועם, אם אחד לא בא לדין, לא ישר מענישים אותו, אלא קובעים לו זמן נוסף. ומניין למדים שעם הנתבע, עוד לפני בכלל שהתחילו לדון אותו, די מתפקר ומחרף בשליחה דבי דינה את השליח בית דין, ואתי ואמר, השליח בא ומספר לבית הדין, באתי אליו להזמין אותו, והוא חירף וגידף. מותר לשליח לספר את זה לדיינים. לא מתחזי כלישנבישה, זה לא נראה כמו לשון הרע. דכתיב, התורה מספרת שכשבאו לקרוא לקורח, עדתו, דתן ואבירם, הם זלזלו. הם אמרו, גם אם העיני האנשים ההם תנקר, גם אם משה רבנו ינקר להם את העיניים, הם לא יבואו. מאיפה משה רבנו ידע מזה? בשביל לכתוב את זה בתורה. זאת אומרת שהשלוחים סיפרו לו מה קורח ועדתו אמרו, הם זלזלו. בהמשך, כמובן, משה רבנו המשיך עם המערכה, והקדוש ברוך הוא הראה באופן ברור שמשה אמת ותורתו אמת, וכל אלה שהלכו עם קורח ועדתו נהנשו אנשים קשים ומרים. אנחנו עוברים עכשיו, אחרי הדיון, אחרי שבית הדין קראו לבן אדם והוא הגיע וכבר דנו אותו וכבר פסקו פסק דין, אם החייב, זה שיצא חייב בדין, לא מציית לדין, איך מענישים אותו? בדין היו משתמשים בכלי שנקרא נידוי. היו מנדים אותו. אדם שמנודה, שדינים שלמים של מנודה, שמרחיקים אותו, לא מתקרבים אליו, ועוד ועוד דינים. אבל מנהלן דמשמתינן, מנהלן שהדיינים יש להם כוח לנדות. תכתיב הפסוק אומר, אחרי שברק הלך להילחם בצבא סיסרא, הוא אמר, אורו מרוז, הוא קילל אחד שנקרא מרוז. הוא נידע אותו. אורו זה מלשון נידוי. וכשמנדים את המנודה ואומרים לו שנידו אותו, מניין שאומרים לו שאדם גדול נידע אותו, דאחי סברה דגברה רבה, שהנידוי הזה נעשה על דעת אדם גדול, דכתיב שברק אמר לאותו מרוז, מי אמר לנדות אותו? מלאך השם. אדם כביכול גדול. ומנהלן, שגם יש כלי נוסף, יותר חמור מנידוי, שזה חרם, דמחרמינן, דכתיב, אורו ארור, שזה יותר חמור. ובזמן שמנדים, אז המנודה אסור להתקרב אליו, לאכול ולשתות איתו, לעמוד בתוך ה-400 שלו. ואם מישהו מזלזל בנידוי וכן הולך לאכול ולשתות איתו ולעמוד ב-400, גם אותו מנדים. מניין שמנדים, גם דאכיל ושתי בעדי, גם אדם שאוכל ושותה עם המנודה, וקאי ב-400 ידי ועומד בתוך ה-400 שלו. דכתיב יושביה, שהוא נידע גם את אלה שיושבים במחיצתו של מרוז. ומנהלן דפרטינן חטאי בציבורה, שמפרסמים על מה נידו את אותו בן אדם בציבור. דכתיב, כשנידו את מרוז, פירטו למה? כי כשיצאו להילחם, לא באו לעזרת השם. לא באו לעזור. אז פרטו את החטא. איך הלך הנידוי שנידו את מרוז, ואמר, אולם, בארבע מאה שיפורי, עם 400 שופרות, שמתי ברק בנבי נועם לאותו מרוז. מי אותו מרוז? מי זה? מביאה הגמרא שתי לשונות. איק אדם ראי, שהוא היה אדם גדול, גבררה באהבה. שהוא לא בא לעזור, אז הוא נידע אותו. ואיק אדם ראי, זה היה כוכב, כוכב האהבה, שנאמר במלחמה נגד סיסרה, שנאמר מן שמיים נלחמו הכוכבים. שאומרים שאותו כוכב היה המזל של סיסרה, שאותו הוא כילל, נידע. זה כלי אחד שיש לבית הדין, אדם שלא שומע לפסק הדין ולא מקיים אותו, נידוי. יש עוד כלי. מפקירים את הנכסים שלו. ומנהל אתם מפקירים הנכסי, מי אמר שיש כוח לבית הדין להפקיע נכסים של אדם? נכתיב, כתוב כשעם ישראל עלו לבנות את בית המקדש השני, אז עזרא הסופר הפריש אותם מהנשים הנוכריות שהם היו נשואים אליהם. אז בשביל זה כתוב שם, בכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, בעצת או כעצת השרים והזקנים, יחורם כל רכושו, אז רואים שאפשר להחרים את הרכוש, והוא ייבדל מקהל הגולה. אז הם תקנו באמת את התקנה הזאת שיפרדו מהנשים הנוכריות, שלא היו נשואים לנשים נוכריות. ומנהלן, דנצינן, רבים איתו עם זה שלא שומע לדין, ולעיתינן, ומקללים אותו, ומכינן, ומכים אותו, ותלשינן שיער, תולשים את שיערו, ומשביעינן, משביעים אותו, דכתיב, ועריב עמם, ועקללם, ועקמם אנשים, ואמרתם ואשביעם, וזה נאמר על אלה שלא שמעו לעזרה, לנחמיה, שציווה אותם לעזוב את האנשים הנוכריות. ומנהלן דקפטינן, קושרים את ידיו ורגליו, ועשרינן, קופטים אותו על עמוד כדי לתת לו מלכות, ועבדינן הרדפה, רודפים אותו, דכתיב, אין למות להרג, ואין לשרושי, ואין לאנש נכסין, לאנוש אותו בממון, ולאסורין, הכוונה לאיסורים. אבל מה זה לשרושי? אין לשרושי, מה לשרושי? אמר עד אמרי, אמר בשם נחמיה בר ברוך, אמר בשם רב חיה בר אבין, שאמר בשם רב יהודה, מה זה לשרושי? הכוונה שעושים לו הרדפה. נו, מה זה הרדפה? מה היה הרדפה? אמר רב יהודה ברי די רב שמואל בר שילס, הוא אמר בשילס, שהוא אמר את זה בשמי די רב, מנדין לאלתר, מנדים אותו מיד, ואם עברו 30 יום, והוא לא בא להיכנה לבית הדין, ושונין לאחר 30 יום, מנדים אותו לעוד 30 יום, אם עברו 30 יום מהנידוי הראשון, והוא לא נכנע, ואחרי 60 יום, הוא מחרימין לאחר 60, וזה הרדפה, מנדים פעם אחת 30 יום, עוד פעם מנדים, פעם שנייה 30 יום, ואז מחרימים אחרי 60 יום. אמר לרב הונה בר חיננה, אחי אמר רב חיסדה, שלא מנדים מיד בהתחלה את מי שלא שומע לבית הדין, אלא בהתחלה מטרינן בי, מטרים בו שלוש פעמים, ביום שני וביום חמישי וביום שני, ואם הוא לא שמע, אז אפשר לנדות אותו. הנמילי שצריך לטרות בו שלוש פעמים, למי שלא קיים פסק דין של בית הדין, לממון הדיני ממונות, אבל להפקירותה, אם הוא ביזה תלמידי חכמים ועל זה מנדים אותו לאלתר, לא מטריעים בו אלא מנדים אותו מיד. מספרת הגמרא, ההוא טבחה, היה טבח דהתפקר ברב טובי בר מתנה, הוא לא ציית לפסק דין של רב טובי בר מתנה והוא ביזה אותו. אימנו עלי אביי ורבה ושמטוהו, נמנו עליו אביי ורבה ונידו אותו. לסוף, אזל, אותו טבח הלך בסוף, פייסי לבעל דיני, הוא פייס את הבעל דין, דיינו שהוא שילם את החוב. אביי עדן, האם אפשר לבטל את הנידוי עכשיו? אמר אביי, איך היא להעביד? איך ננהג? לישרלי, כעת אני כבר יתיר לו את הנידוי? הרי לא חל שמתה להתלטין יומין, הוא עדיין לא היה מנודה 30 יום. נידוי זה צריך להיות לפחות 30 יום. אם לא לשרלה, אם אני לא אתיר לו עכשיו את הנידוי, זה גורם נזק לחכמים. למה? כי באו רבנן למעל, החכמים צריכים את השירות של אותו טבח, זקוקים ללכת, הוא היה אדם שהיו צריכים לו. אמר לי לרב אידי ברבין, אז אביי שאל את רב אידי ברבין, מי דשמיע לך בעיה? האם שמעת מקרה שאפשר להתיר נידוי תוך פחות מ-30 יום אם צריכים את אותו אדם? אמר לי, אז רב אידי אמר לאביי, אחי אמר רב תחליפה בר אבימי את הדברים הוא אמר בשם שמואל, תות אסר, השופר שאסר ונידע, ואותו תות, אותו שופר, שר יכול מיד, אותו אדם שנידע, הוא יכול גם כן תוך פחות מ-30 יום להתיר את הנידוי. אמר לי אביי, כל זה אני מילי לממונה. אם היה פה דיני ממון שהוא לא רצה לשלם ובסוף הוא שילם, אפשר להתיר לו מיד את הנידוי. אבל הפקירותה, אם הוא ביזה את עמדי חכמים, את הדיין, עד חי לי שם תעלי תלתין יומין. חייב שהנידוי יעמוד עליו 30 יום. מזה שאביי שהוא נידע, הוא הלך וחיזר למצוא האם הוא יכול להתיר את הנידוי, ולא חכם אחר בא להתיר את הנידוי. עלמא כסבר אביי, רואים מכאן שאביי סובר, הני בתלתא דשמיתו, אותם שלושה שנידו, לא אתו תלתא אחריני ושרו לי, לא יכולים עכשיו לבוא אחרים ולהתיר את הנידוי, אלא אלה שנידו, הם אלה שצריכים להתיר את הנידוי. דיבה אלו, היה ספק, הני בתלתא דשמיתו, ששלושה הלכו ונידו, מהו למיתי תלתא אחרינה ושרי לי? האם אפשר להביא שלושה אחרים שיתירו את הנידוי? מה התשובה? אז אביי סובר שצריך שאותם שלושה יתירו. אבל מה באמת אנחנו פוסקים להלכה? תשמע, מנודה לרב, אם רב הלך ונידע, או שנידו אדם בגלל שהוא ביזה את הרב, אז התלמיד גם צריך לנהוג נידוי באותו מנודה. מנודה גם לתלמיד. אבל אחד שמנודה, בגלל שהוא ביזה לתלמיד, הרב לא צריך לנהוג את אותו נידוי. אינו מנודה לרב. וכן, אם אדם הוא מנודה לבני עירו, הנידוי חל והוא מנודה גם לבני עיר אחרת, הוא לא יעזור לו ללכת לעיר אחרת, הם גם חייבים לנהוג בו בנידוי. אבל אם נידו אותו והוא מנודה רק לעיר אחרת, שם הוא יסתבך שם באותה עיר ונידו אותו, אז בעירו לא צריכים לנהוג בו נידוי, אינו מנודה לעירו. אדם שמנודה לנשיא, הנשיא של עם ישראל, הוא זלזל בנשיא, או שהנשיא נידע אותו, מנודה לכל ישראל, אבל אם הוא מנודה לכל ישראל, אינו מנודה לנשיא, הנשיא לא צריך לנהוג בו נידוי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד מן התלמידים שנידע, והוא לא הספיק להתיר את הנידוי והוא מת, חלקו אינו מופר, אי אפשר להתיר את החלק שלו, כך אומר רבן שמעון בן גמליאל. אז מהברייתא הזאת כבר רואים, כמו דבריו של אביי, שהחכם שנידע הוא זה שצריך להתיר את הנידוי. אבל הגמרא אומרת שלומדים כאן עוד שני דברים. שמע מינה מהברייתא הזאת תלת, שלושה דברים. שמע מינה תלמיד שנידע לכבודו, שהוא נידע בגלל שמישהו ביזה את כבודו של התלמיד חכם, נידויו נידוי. כי הרי הברייתא אומרת שאם אדם מנודה בגלל שהוא זלזל בתלמיד, הוא לא מנודה על הרב. הרב לא צריך לנהוג בו נידוי, אבל זאת אומרת שהוא כן מנודה. כלפי התלמיד, רואים שתלמיד יכול לנדות. לכבודו. בנוסף, אם התלמיד מנדה אותו, לא בגלל שהוא זלזל בכבודו, אלא בגלל שהוא עשה איזשהו דבר של עבירה, של שהוא הפקרות, אז הבן אדם כן יהיה מנודה לכל העולם. זאת אומרת שתלמיד יכול גם לנדות. הוא שמע מינה, כל אחד ואחד מאפר חלקו. כל אחד מהמנדים חייב להפר את החלק שלו בנידוי. כי רבן שמעון בן גמליאל, בגלל שהוא נפטר, והוא לא היה יכול להפר את החלק של עצמו, הנידוי לא היה יכול להיות מופר. הוא שמע מינה, לומדים מכאן גם כן את השאלה ששאלנו. האם זה שנידע, יכול מישהו אחר לבוא ולהתיר את החלק של הנידוי שלו? אי אפשר. הני בתלתא דשמיתו, אותם שלושה שנידו, לא אתו תלתא אחריני ושארו לי. לא יכולים אחרים לבוא ולהתיר את החלק של מי שנידע שהוא לא נמצא. אמר המימה, הלכתה, ההלכה, הני בתלתא דשמיתו, שלושה שנידו, אתו בתלתא אחריני ושארו לי. אחרים כן יכולים לבוא ולהתיר את הנידוי. אמר לרבה של המימר, מה פירוש? והתניא, מפורש למדנו ברייתא שאומרת שאי אפשר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד מן התלמידים שנידע ומת, חלקו אינו מופר. מה אליו וכי לא הכוונה אינו מופר כלל? אפילו שלושה אחרים לא יכולים להתיר? דוחה הגמרא, לא. חלקו אינו מופר, עד מתי? הדעת הוא בהתלעת האחריני, עד שיבואו שלושה דיינים אחרים, והם שרו לי, הם יתירו לו את הנידוי. תנו רבנן, אין נידוי פחות מ-30 יום. אם אדם נידו אותו, לא מתירים לו את הנידוי עד שיעברו 30 יום. נזיפה זה פחות מנידוי. תלמיד חכם שנוזף, זה גם יש לזה משמעות, והאדם שהוא נזוף צריך לנהוג נזיפה בעצמו, צריך להתרחק מחברת בני אדם קצת. בשולחן ערוך יורה דעה סימן שין למדלת, סעיף י' מבאר את הפרטים, איך צריך לנהוג נזוף, צריך להתרחק, זה באופן כללי. ואין נזיפה שהחכם גוער, אבל הוא לא מנדה, פחות משבעה ימים. ואף על פי שאין ראיה לדבר שנזיפה היא לא פחות משבעה ימים, יש לזה קצת מקור, זכר לדבר שנאמר. ואבי הירוק ירק בפניה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אם אבא יורק בפניה של ביתו חלילה, הלא תיקלם שבעת ימים. אז אם כן, רואים שכשאדם הוא נזוף, זה שבעה ימים. אמר רב חיסדא, כל המושג שנידוי זה לפחות 30 יום ונזיפה זה 7 ימים, זה בני ארץ ישראל. אבל נידוי שלנו, של בני בבל, הוא כמו הנזיפה שלהן, של בני ארץ ישראל, שזה בסך הכל 7 ימים, לא 30 יום. ונזיפה דדעו, שואלת הגמרא, 7 ימים ותו לא, וכי זה רק 7 ימים בארץ ישראל, והרבי שמעון בר רבי, וכן בר כפרה, שניהם אבויית וכגרסי, הם ישבו ולמדו ביחד. קשיא להושמעתא. היה להם איזשהו קושייה במה שהם למדו. אמר לרבי שמעון לבר כפרה, דבר זה צריך לשאול את רבי. רק הוא יכול לענות לנו. והקושייה הייתה כל כך חמורה, בר כפרה לא האמין שרבי בעצמו יוכל לענות עליה. אמר לבר כפרה לרבי שמעון, ומה רבי אומר בדבר זה? וכי לרבי יש מה לענות על שאלה כל כך קשה, מן הסתם שאין לו. אזל רבי שמעון, בנו של רבי, אמר לי לאבוה, הוא סיפר לו, לפי תומו, את הסיפור הזה. וכשרבי שמע, שהם אמרו שרבי לא יהיה לו מה לענות על השאלה הזאת, הקפד. אז בר כפרה ראה שרבי הקפיד עליו, הוא בא לרצות אותו, אתה בר כפרה להתחזוי אלי. עכשיו, רבי היה חולה. הוא קיבל על עצמו איסורים לא עלינו. אז אחת מפעמים שבר כפרה בא לבקר אותו, אז רבי רצה להראות לבר כפרה שהוא מקפיד עליו, אמר לי, בר כפרה, איני מכירך מעולם. לא רוצה לראות אותו, הוא רמז לו. ידע דנקת מילתא בדעתי. בר כפרה הבין שיש לו נזיפה עכשיו מרבי. אז נהג נזיפותא בנפשי כמה זמן? לא שבעה ימים. תלתין יום, יומין, 30 יום. אתה רואה שנזיפה של בני ארץ ישראל זה לא שבעה ימים, אלא 30 יום. ועוד ראיה. שוב פעם אחד גזר רבי שלא ישנו, לא ילמדו דברי תורה לתלמידים בשוק, אלא רק בבית המדרש. למה לא בשוק? מה ידרש? מה המקור לגזרה? שנאמר על התורה, חמוקי ירחייך כמו חולאים מעשה ידי אומן. התורה היא מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. תלמידי חכמים נקראים כמו חלאים. למה? כי הם מתאמצים על דברי תורה עד שהם נחלשים. והדברי תורה צריכים להיות חמוקי ירחייך. מלשון ירח. מה ירח בסתר? משום צניעות. אף דברי תורה שמעשה ידי אומן, מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, צריכים ללמוד אותם בסתר. בתוך הבית מדרש, לא בשוק. אז רבי גזר שלא ילמדו בשוק. יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק. לאיזה שניים? לרב ולרב הבר בר חנה. רש"י מבאר איך בדיוק הם היו קרובים שלו. שמע רבי שרבי חייא עבר על התקנה, והוא כן מלמד בשוק. הקפד, הוא הקפיד על זה. אתה רבי חייא להתחזוי אלי, להתחזוי אלי, הוא בא להיראות לפניו. אז רבי רצה להראות לו שהוא נזוף, אמר לי, איה, מלשון חייא, במקום חטא עין, מלשון גנאי. מי קורא לך בחוץ? תבדוק אם מישהו קורא לך בחוץ, הוא התכוון לרמז לו שייצא. ידע רבי חייא דנקת רבי מילתא בדעתי, שהוא כועס עליו, נהג נזיפותא בנפשי, הוא נהג נזיפה כמה זמן? תלתין יומין, 30 יום, לא 7 ימים. תכף הגמרא תתעכב על זה, לבאר. על כל פנים מה היה ביום 30? ביום תלתין שלח לי רבי לקרוא לו, תא, תחזור. אחר כך רבי החליט שהוא לא רוצה שבסוף שהוא לא יבוא. אז הוא שלח שליח אחר, אדר שלח לי דלא ליתה, שבסוף לא יבוא. אמר לו, תבוא, הוא שלח שליח אחד, תאמר לרבי חייא שיבוא. ואחרי שהשליח יצא לקרוא לרבי חייא, הוא אמר לשליח אחר, אתה תלך עכשיו לרבי חייא, תגיד לו שבסוף לא יבוא. אבל, טוב, מסבירה הגמרא, מה באמת הסיבה שבסוף הוא חזר בו? מעיקרה מאי סבר, ולבסוף מאי סבר. מעיקרה, בהתחלה, סבר מקצת היום נחשב כמו כולו. אז תחילת יום 30, כאילו כבר עבר כל ה-30 יום. ולבסוף סבר שלעניין נידוי לא אמרינן מקצת היום ככולו, אלא צריך להמתין שיסתיימו 30 ימים שלמים לעניין נזיפה, 30 יום שלמים. לכן הוא רצה שהוא יבוא אחרי שיסתיימו ה-30 יום. אבל לסוף רבי חייא בא אתה לפני שיסתיים היום. אז רבי שאל אותו, אמר לי, מה יעתי? תרי שלחתי לך שליח שני שלא תבוא בסוף. אמר לי, אז רבי חייא ענה לו, דשלח לי מר דלייטי, אני שמעתי את השליח הראשון, שאמר לי לבוא. אז הוא שואל אותו, ואשל חילך דלולטייטי, שלחתי אחרי זה עוד שליח שיגיד לך בסוף לא לבוא. אז רבי חייא אמר לי, זה את השליח שאמר לי לבוא ראיתי, וזה את השליח שבסוף שלחת, שאומר לי בסוף לא לבוא, אותו לא ראיתי. אז רבי קריא עלי, קרא אליו את הפסוק, ברצות השם דרכי איש, כי הקדוש ברוך הוא מוצא חן בעיניו, והוא מתרצה במעשיו של האדם, גם אויביו ישלים איתו. כביכול, רבי הרי היה אויב של רבי חייא, לצורך לשם שמיים כמובן, הקדוש ברוך הוא השלים איתו שהוא לא שמע את השליח השני בכלל, רק את השליח הראשון, ואז הוא הגיע בתוך יום 30. בכל אופן, רבי שואל את רבי חייא, מה איתה מעביד מרחי? למה אתה מלמד תורה בשוק? אז רבי חייא אמר לי, דכתיב חוכמות בחוץ תרונה, צריך ללמד תורה בחוץ. אז רבי אמר לי, אם קראת פעם אחת, לא שנית, כנראה לא קראת פעם שנייה, וגם אם שנית פעם שנייה, לא שילשת פעם שלישית, ואם שילשת, יכול להיות שקראת כמה פעמים, אבל לא פירשו לך מה הפירוש של הפסוק. הפסוק הזה, שכותב חוכמות בחוץ תרונה, הם כדבריו של רבה, דאמר רבה, כל העוסק בתורה מבפנים, חדרי חדרים, תורתו מחרזת עליו מבחוץ. הקדוש ברוך הוא נותן בליבם של האנשים שיכבדו אותו, כך אפשר לבאר. גם הוא לומד תורה בסתר, לשם שמיים, זוכה לדברים הרבה. שואלת הגמרא, למה צריך ללמד תורה בסתר? והכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מראש בסתר דיברתי. כשדיברתי נתתי תורה לעם ישראל, לא עשיתי את זה בסתר, כמו שיש כל מיני דתות, שהדת שלהם מבוססת על דברים של סתר. זה אמר לזה, והוא סיפר שאמר להו. לא, דברי תורה, הקדוש ברוך הוא נתן, קבל עם ועולם, בפרסום. אז אם ככה, למה שאת התורה לא נלמד בפרסום? עונה הגמרא, כן, מלמדים תורה בפרסום, ההוא ביום הידקלה. ביום שבו נותנים דרשה לפני המועד, וזה לציבור גדול, אז באמת עושים את זה בפרסום. אבל דברי תורה שלומדים יום, זה בסתר. הדרשה שנותנים פעמיים בשנה, או יותר מזה, לציבור גדול, זה אפשר לעשות בפרסום. שואלת הגמרא ורבי חייא, שהוא סובר שצריך ללמוד תורה בפרסום, בפרהסיה, היי חמוקי ירחייך, מה יביד לי? מה הוא דורש מהפסוק? חמוקי ירחייך, שדברי התורה שמעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא צריכים ללמד בסתר, כמו הירך. עונה הגמרא, מוקלי בצדקה ובגמילות חסדים, שזה צריך לעשות בצנאה, לא לבייש את הנזקק, אבל דברי תורה צריך לעשות בפרסום לפי דעתו. בכל אופן, משני הסיפורים שסיפרנו, רואים שהנזיפה, זה שננזף, נהג בנזיפה 30 יום. אלמה נזיפה דדעות, לטין יומין 30 יום. עונה הגמרא, רבי, כשהוא נזף, הוא נשיא ישראל. נזיפת נשיא שאני, כשהוא נוזף זה 30 יום, אבל נזיפה סתם זה 7 ימים. על כל פנים, למדנו שבבבל, נידוי זה כמו נזיפה בארץ ישראל. נזיפה בארץ ישראל זה 7 ימים, אז נידוי של בבל זה 7 ימים. וכמה זה נזיפה של בני בבל דידן? כמה אבי? אומרת הגמרא, אחד יום אחד. כמו המעשה שהיה, כהד שמואל ומר עוקבה, כאבויית וגרסי שמעתה, למדו ביניהם ביחד, הווייתיו מר עוקבה, כמיד שמואל בריחוק 400. שמואל ומר עוקבה כשהם למדו, אז שמואל היה גדול בתורה יותר ממר עוקבה. אבל מר עוקבה היה הנשיא של עם ישראל. אז מצד אחד שמואל היה גדול בתורה. מר עוקבה היה גדול כי הוא היה נשיא. אז לכן, כשהם למדו תורה בבית המדרש, אז הווייתיב מר עוקבה כמי דשמואל בריחוק 400. מר עוקבה, שהוא היה הנשיא, הוא ישב ולמד מפיו של שמואל, שהיה חכם יותר בתורה. אז הוא שמע דברי תורה משמואל, והוא היה רחוק 400 משמואל. וכי אבויית ובדינה, אבל כשהיו יושבים בדין, אז הנשיא זה מר עוקבה. אז עם כל הכבוד ששמואל גדול ממנו בתורה, אבל הוא הנשיא פה של הבית הדין. אז לכן, הווייתיב שמואל קמי דמר עוקבה בריחוק 400. הוא התרחק בריחוק 400 ממר עוקבה. שמואל התרחק ממר עוקבה, כי מר עוקבה הוא היה הנשיא של בית הדין. כשיושבים בבית מדרש, שמואל הוא החכם, הוא המלמד, ומר עוקבה יושב במרחק ממנו. אבל כשיושבים בבית הדין, מר עוקבה הוא הנשיא, אז הוא יושב, ושמואל יושב בריחוק ממנו 400. מר עוקבה היה ענב, הוא שפל ברך. גם כשהוא ישב בבית הדין, אבל הוא יודע ששמואל הוא גדול בתורה. הוא רוצה לכבד אותו. הוא רוצה שאנשים ישמעו את הדברי תורה של שמואל. לכן, הוא רצה לשבת על מחצלת במקום נמוך, מר עוקבה, כדי לכבד את שמואל. נכון, אני פה נשיא של בית הדין, אבל שמואל הוא חכם בתורה, אז אני רוצה להשפיל את עצמי לידו. ואבו חייקי לדוכתא חקקו מקום למר עוקבה בציפתא עם מחצלת, ויתיב ילווה, הוא היה יושב במקום נמוך, כי איכי דלשתמן מילי, כדי שדבריו של שמואל ישתמעו, כי הוא היה חכם גדול מאוד יותר ממנו בתורה. אז זה היה תמידין כסדרן. שמואל, הוא היה מלמד תורה, ומר עוקבה היה יושב לפניו לשמוע דברי תורה. מר עוקבה היה נשיא בית הדין, הוא הכניע את עצמו לפני שמואל, אבל שמואל גם כן נכנע בבית הדין, ישב בריחוק 400 ממר עוקבה. עכשיו, כשהם היו יוצאים מבית הדין בדרך, כל יום אהב המלווה למר עוקבה לשמואל עד השפיזי. כל יום מר עוקבה היה הולך ללוות את שמואל לאכסניה של שמואל, עד הבית של שמואל. יום אחד, היה אחד הימים, התריד בדיני, מר עוקבה היה טרוד בדין תורה, הוא שכח ללכת ללוות את שמואל. אבל אז היה שמואל בתרי, אז שמואל הלך ללוות את מר עוקבה לביתו. עכשיו שמואל חיכה שמר עוקבה ייתן לו רשות ללכת. כי יש כלל שאדם שהולך עם רבו או עם חברו, אז הוא אינו נפטר ממנו עד שנוטל ממנו רשות. אבל מר עוקבה לא נתן לו רשות ללכת. כמעט לביתי, כשמר עוקבה כבר הגיע ממש לבית, אז שמואל אמר לי, לא נגע לך, לא מאוחר לך. כמובן התכוון לרמז לו, לא מספיק שהלכתי עד, איתך עד לפה, תיתן לי רשות ללכת. לישרי לי מר בתיגרי, תן לי רשות ללכת לביתי. אז מר עוקבה הבין שכנראה שמואל יש לזה הקפדה עליו, למה הוא לא נתן לו ללכת קודם. ידע לנקית מילתא בדעתי, נהג נזיפותא בנפשי, הוא נהג נזיפה, כי שמואל היה חכם ממנו בתורה. כמה זמן נוהג דיני נזיפה בבבל? חד יומה. רואים מכאן שנזיפה נוהגת בבבל יום אחד. מעשה נוסף שרואים משם שבבבל נזיפה נוהגת יום אחד. היית את הדעבת יתווה בשביל, הייתה איזו אישה שישבה באמצע הדרך בשביל ולא נתנה לאנשים לעבור. אבל פשטה קרה, הרגל, היא ישבה ככה עם הרגל שמפריעה לעבור, וכמניפה חושלי, היא הייתה מניפה שעורים כלופות כדי להוציא מהם את הפסולת, את המוץ. והחליף היו, והזיל צורה מרבנן, זה תמיד חכם בא, רצה לעבור שם, ולא יקנה מכמי, לא נתנה לו לעבור, לא קם בשבילו. אז הוא אמר, כמה חציפה היית אתה, איזה חוצפה זאת, למה לא נתנים פה לעבור? אז היא שמע שהוא ככה כועס, מקפיד, אתה אלה כמי דרב נחמן, הבינה שהקפדה שאתה מתחכם זה לא פשוט, רצה לשאול את רב נחמן, מה אני עושה פה, איך אני יכולה לשמר, שלא יהיה לי חלילה איזושהי הקפדה מהתה מתחכם? אמר לרב נחמן, משם את שמת מפומי, שמעת שהוא מנדה אותך? אמרה לי, לא, הוא לא נדע. אז אמר לה, אם ככה, את רק צריכה לנהוג נזיפה, כי הוא יקפיד. זיל נהוגי נזיפותה, לכת תנהגי נזיפה, כמה נוהג נזיפה? חד יומה. בנפשך, רואים פה גם כן שנזיפה נוהגת יום אחד בבבל. מעשה נוסף שרואים שבבבל נוהג נזיפה רק יום אחד, זוטרה ברטוביה, הוא אבא קפסיק סידרה, היה מלמד את הפסוקים של תורה, הנביאים, הוא לימד כמי דרב יהודה. כמעט עליי פסוקה, כשזוטרה ברטוביה הגיע לפסוק שנאמר, ואלה דברי דוד האחרונים, כתוב בספר שמואל, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על משיח אלוקי יעקב ונעים זמירות ישראל. ושם הוא אומר דברי נבואה. הוא אומר, ואלה דברי דוד האחרונים. דברי זה הכוונה דברי נבואה. אז זוטר בר טוביה שאל את רב יהודה, אמר לי, אלה דברי דוד האחרונים מכלל דעיק הראשונים? מה, הוא אמר לפני כן כבר דברי נבואה? לא זכו לי שאלה דברי נבואה עד עכשיו. אז מה פוש דברי דוד האחרונים? השאלה מאוד טובה. ורב יהודה לא ידע תשובה. שתיק ולא אמר לי ולא מידי, הוא לא ענה לו. אז זוטר בר טוביה כנראה חשב שהוא לא שמע. אז הוא חזר על השאלה עוד פעם. הדר אמר לי, אחרונים מכלל דעיק הראשונים, ראשונים מהי היא? מהי? אז רב יהודה אמר לי, אתה לא מבין שאם אני לא עונה, זאת אומרת שאני לא יודע תשובה. אז מה ידעתך? מה אתה חושב? לא ידע פירוש הדעה יקרא לאב גברא רבא הוא? אם אדם לא יודע את הפירוש של הפסוק הזה, הוא לא אדם גדול? אז זוטר בר טוביה ידע דנקת מילתא בדעתי, שיש פה איזושהי הקפדה עליו. מה עשה? נהג נזיפותא בנפשי אחד יום, הוא נהג דיני נזיפה בעצמו, כמו נזוף יום אחד. על כל פנים רואים מפה שנזיפה בבבל היה יום אחד. בכל אופן, היה פה פסוק. ואלה דברי דוד האחרונים. ודעתן עלה מיה. כשהגענו לשאלה הזאת, על כל פנים, מה באמת התשובה? אחרונים מכלל דעיק הראשונים. ראשונים, מהי היא? אומרת הגמרא, זה מה שנאמר בפרק הקודם. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. אלה היו דברי נבואה הראשונים של דוד. זאת אומרת, דוד המלך אומר להשם שירה, שהוא הציל אותו משאול המלך. כביכול על זה ששאול המלך נהרג. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד, אתה יודע מי זה שאול המלך? אתה אומר שירה על זה שהוא נהרג? שירה אתה אומר על מפלתו של שאול? יש לך מזל טוב, נולדת במזל שאתה אמור להיות מלך, ואתה אמור להתחיל שולשלת של מלכות. אבל אלמלא אתה שאול והוא דוד. אם היה לו את המזל שלך ולא היה, ולך היה את המזל שלו, והוא היה אמור להתחיל את השולשלת של המלכות, איבדתי כמה דוד מפניו. זאת אומרת, לא היה קורה משהו אחר. זאת אומרת, זה ששאול המלך נפל, זה לא בגלל שהוא הייתה בו היה בו איזשהו חיסרון. הוא היה נקי לגמרי מהחטא, הוא היה שלם לגמרי במעשיו. וזה שהוא נפל מפניך, אז בגלל שאני קבעתי שלך יהיה מלכות, שתימשך לזרעך עד עולם. אתה לא צריך לומר שירה על מפלתו. היינו דכתיב, אומר דוד המלך, שיגיון, מלשון שגגה, לדוד אשר שר להשם על דברי כוש, שאול המלך שמכונה כוש, בן ימיני, שהוא היה מבנימין, למה הוא נקרא כוש? וכי כוש שמו, ולא שאול שמו, אלא מה כוש היא משונה באורו משאר האנשים? אף שאול משונה במעשיו, שהוא היה צדיק. כיצא בדבר אתה אומר על מקרים נוספים שקראו על שם כוש, על שם מעלה. כתוב שמרים דיברה עם אהרון על אודות האישה הקושית אשר לקח משה רבנו על ציפורה. וכי קושית שמה של אשתו של משה רבנו? ולא ציפורה שמה. למה היא מכונה קושית? אלא מה קושית משונה באורה, אף ציפורה משונה במעשה הטובים. כי היוצא בדבר אתה אומר, וישמע עבד מלך הקושי, הכוונה צדקיה המלך. וכי קושי שמו, אבל לא צדקיה שמו. אלא מה קושי משונה באורו, אף צדקיה משונה במעשיו הטובים כלפי דורו. כי יוצא בדבר אתה אומר על עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, לא כבני קושיים אתם לבני ישראל. וכי קושיים שמם, אבל לא ישראל שמם. אלא מה קושי משונה באורו, אף ישראל משונים במעשיהם מכל האומות. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב? בנבואה של דוד המלך, שהוא אומר, אלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוקם עול, משיח אלוקי ישראל, ונעים זמירות ישראל. אז אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר בשם רבי יונתן, מה הכתיב נאום דוד בן ישי? ונאום הגבר הוקם עול. נאום דוד בן ישי, שהקים עול. איזה עול הוא הקים דוד בן ישי? שהקים עולה של תשובה. לא בא לדוד המלך, אותו חטא שחטא, כל האומר חטא אינו אלא טועה, אבל בכל אופן הנדנוד של ההקפדה שהיה צריך לתקן, לא בא לידו, אלא כדי להורות תשובה ליחיד, שאם אדם יחיד חלילה בא לידי חטא, ידע שיש לו תקווה, יכול לחזור בתשובה. דוד המלך הורה תשובה ליחיד. אז הוא הקים מולה של תשובה. ממשיך דוד ואומר, באותם דברי נבואה, אמר אלוקי ישראל, לי דיבר, אלוקי ישראל דיבר אליי, דברי נבואה. אלוקי ישראל הוא צור ישראל, הוא זה שדיבר אליי. בכל אופן, מה הוא אמר? שהקדוש ברוך הוא, שהוא צור ישראל, הוא מושל באדם, אבל הצדיק מושל יראת אלוקים. מה פירוש? מה היקה אמר? אמר רבי אבא הוא אחי כאמר דוד, אמר אלוקי ישראל, לי דיבר צור ישראל. זאת אומרת, אלוקי ישראל, שהוא צור ישראל, דיבר אליי. ומה הוא אמר לי? אני מושל באדם, אני מושל בכל בני האדם, קדוש ברוך הוא. אבל צדיק מושל יראת אלוקים. מי מושל בי? צדיק. שאני, אומר הקדוש ברוך הוא, גוזר גזרה, ובא הצדיק ומבטלה. המשך הפסוקים שם. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד. אז אתה מצפה לשמוע שמות של גיבורים. מה כתוב שם? יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישים, הוא, דוד המלך, עדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת. מה זה אלה שמות הגיבורים אשר לדוד? מה היקה אמר? אמר רבי אבא, הוא לא מפרטים פה רשימה של גיבורים. לא. אחי כאמר, ואלה שמות גבורותיו של דוד בעצמו. מה? יושב בשבט. בשעה שהוא יושב, דוד המלך, בישיבה ומלמד תורה, הוא היה, החכם שהיה לפניו, היה יושב על גבי קרים וקסתות במקום מכובד, אבל הוא לא היה יושב על גבי קרים וקסתות, אלא על גבי הקרקע. וכל כמה דעבה רבי עירה יעירי קיים, כל זמן שרבו של דוד עירה יעירי היה קיים, אז הוא עירה יעירי, כשהוא מלמד תורה, הווה מתני לו לרבנן על גבי קרים וקסתות, הוא היה יושב על גבי קרים וקסתות. אבל כנח נפשי, כשנפטר עירה יעירי ונהיה הרב דוד המלך, הווה מתני דוד לרבנן והווה יטיב על גבי הקרקע, הוא יושב על גבי הקרקע כשהוא לימד תורה לחכמים. אז אמרו לי, חכמים, להיטיב מר הקרים וקסתות, שב על קרים וקסתות, לא קביל אליי. לא רצה לשבת על קרים וקסתות, להמשיך לשבת על גבי הקרקע. אלה הם גבורותיו של דוד המלך. יושב בשבט על הארץ. המשך הפסוק תחכמוני, מה פירוש? אמר רב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הואיל והשפלת עצמך, תהה כמוני. שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה. רואים מכאן שאדם שהוא בענווה, תלמיד חכם שהוא בענווה, יש לו כוח לבטל גזרות. המשך הפסוק, ראש השלישים, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, תהה ראש לשלושת אבות. בעולם הבא אתה תלך לפני אברהם, יצחק ויעקב. זה הרש"י מסביר. הרש"י מבאר על פי הגמרא במסכת פסחים דף קי"ט, שכשיעשו סעודה לעתיד לבוא, יחפשו מי יברך על כוס של ברכה, ובסוף, אחרי שעברו את האבות הקדושים, דוד המלך הוא היחיד שיוכל לברך, הוא יאמר לי נאה לברך. הוא יברך ברכת המזון על כוס של ברכה. אז הוא ראש לשלושת האבות. המשך הפסוק הוא, עדינו העצני. כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת, מתכופף, כמו שכפות ידיו ורגליו כפותות יחד, ככה הוא היה מתכופף. בשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. כשהוא היה מכה באויבים, הוא היה מכה על 800 חלל, היה הורג 800 אויבים בפעם אחת. שהיה זורק חץ ומפיל 800 חלל בפעם אחת. לא היה מאבד תחמושת. והיה מתענח, איך רק 800 מתו? מה עם עוד 200? היה מתענח על אותם 200, דכתיב, איך ירדוף 1,000. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא נותן ברכה, אדם אחד יכול להצליח להרוג 1,000 איש בפעם. יצאה בת קול ואמרה, כן, יש כאן איזשהו פגם מסוים, שלכן הוא יכול רק להרוג 800 בפעם אחת. רק בדבר שהוא היה איזשהו חטא דק, על דק, עד כי לא ידוקדק, עם עניין בדבר אוריה החיתי. שהוא שלח את אוריה החיתי להילחם, הוא נתן אותו לא להיות בחזית, כי הוא רצה שהוא ייפול בקרב, אבל על זה הייתה עליו תביעה, ולכן הוא הצליח להרוג רק 800 ולא 1,000. אמר רבי תנחום ברדר רב חייה, שהיה איש כפר אקו, אמר את זה בשם רבי יעקב בר אחא, שאמר בשם רבי סמלאי, זה לפי גרסה אחת, הוא אמר את זה, רבי סמלאי, אלה בשמו. ואמרי לה, יש אומרים, שהדברים האלה אמר רבי תנחום, אמר בשם רבונה. ויש אומרים, ואמרי לה, שאת הדברים האלה אמר רבונה, לחודי, הוא בעצמו אמר את הדברים. אם אחד זלזל בכבודו של תלמיד חכם, ותלמיד חכם שנידע את אותו אדם לכבודו של התלמיד חכם, נידויו נידוי. מאיפה הוא מוכיח את זה? מאותה ברייתא שכבר הוכחנו קודם את אותו דבר ממנה. לתניא, אם אדם מנודה לרב, שהרב נידע את אותו אדם, או שנידו את אותו אדם בגלל שהוא זלזל בכבודו של אותו רב, אז גם התלמידים של אותו רב צריכים לנהוג נידוי באותו מנודה. הוא מנודה גם לתלמיד. אבל אדם שהוא מנודה לתלמיד, שהוא זלזל בכבודו של התלמיד, או שהתלמיד נידע אותו, אז אותו אדם מנודה באמת. רק שהוא מנודה רק לתלמיד, והוא אינו מנודה לרב. הרב לא צריך לנהוג בו נידוי. תדייק מזה, דווקא לרב הוא אינו מנודה. הלכולי אלמא, לשאר האנשים, אם התלמיד נידע את אותו אדם לכבודו של התלמיד חכם, אז האדם הזה מנודה. למאי, מאיזה סיבה הוא נידע את אותו אדם, התלמיד? אי במילי דשמיה, אם כי הוא עבר על איסור, הרי אין חוכמה, ואין תבונה, ואין עצה לנגד השם. לא חוששים לכבוד הרב, וגם הרב צריך לקיים את הנידוי, למרות שרק התלמיד נידע, כי זה מדובר פה על כבוד שמי. אלא לאו, מדובר פה שהתלמיד נידע לכבוד עצמו. וזה לא מכבודו של הרב, שינהג נידוי באדם שזלזל בכבוד תלמידו, זה כאילו מכבד את תלמידו. לכן, שאר האנשים צריכים לנהוג נידוי באותו אדם שזלזל בתלמיד, אבל הרב עצמו לא צריך לנהוג נידוי באותו אדם שזלזל בתלמיד שלו. אמר רב יוסף, צורבא מרבנן, תלמיד חכם, אם הוא יודע פסק דין בדיני ממונות, עביד דינה לנפשי, הוא יכול לחייב את בעל דין שחייב לו בעצמו כסף, בלי ללכת לדין תורה, במילתא דפסיק אלי בדבר שברור לו שהאדם ההוא חייב לו ממון, הוא יכול לתבוע ממנו את אותו ממון, בגלל שהוא תלמיד חכם בעצמו, הוא יכול בעצמו לדון את הדין לעצמו, ועד כאן דף ט"ז.